לובביץ', יש אחרים שאמרו את זה.
מי עוד? שמות מוכרים?
כן, רבנים, כרגע לא עולה בזכרוני בדיוק האנשים.
אבל אתה אומר שיש רבנים נוספים?
כן, היו רבנים, היו רבנים.
אבל זאת דמות באמת בקנה מידה עולמי, הרבי מלובביץ', גם אחרי מותו הרי.
אין ספק.
איך הוא הגיע לדבר הזה?
תראה, אני רוצה להעמיד
את... כלומר, קודם כל הדברים נכונים, אין פה, אין ויכוח על העובדות.
כן, אין ויכוח על העובדות, הוא כתב את זה, על כל פנים זה מה שפורסם בשמו, פורסם בחוברת, בצורה ברורה ומפורשת.
אתה מכיר גם את המכתב הזה לחייקה גרוסמן? ועכשיו
גם בקשר למכתב לחייקה גרוסמן, או לכל מיני מכתבים אחרים שהוא כתב. והוא היה איש מאוד פורה בכתיבת מכתבים, בלי סוף, בלי סוף. יש כרכים שלמים של מכתבים שלו. ולא רק שלו, אלא גם של הקודמים לו. ואני הייתי רק רוצה לומר כמה דברים בקשר לרקע הכללי.
זה מה שאנחנו רוצים, כן.
הרקע הכללי יותר, בלי להתייחס אולי דווקא לנקודה הזאת.
לא, אבל אני הייתי רוצה שבכל זאת, זאת היא הנקודה, כי זה הנושא. אנחנו, אתה יודע, מדברים מדי פעם על הרבי מלובביץ', על חב"ד, אבל הזווית הזאת של הצדקת השואה והפיכת היטלר לשליח האל, שזה משפט שקשה לומר אותו בכלל הרי.
כן, אבל זה לא כל כך מפתיע, משום ש, איך אומרים, היו גם ביטויים, גם בקשר לכאין שעות אחרות, הרי אנחנו מדברים על השואה, כי זה באמת האירוע אולי הטראומטי ביותר בכל תודות העם היהודי, אבל לפני כן ואחרי כן היו אירועים קשים נוספים, לא באותו סדר גודל, שכמובן לפי התפיסה הדתית, שהרי אי אפשר, התפיסה הדתית המקובלת היא ש...
והיה עשרה בעיני אדוני והנה בא העונש, אוקיי.
לא רק זה, אלא שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, נמצא בכל מקום והוא מנהל את ההיסטוריה, הוא מנהל את כל מה שקורה, בעיקר מה שקורה לעם היהודי.
ואם הכל נהיה בדברו, אז גם זה נהיה בדברו.
נכון, ואי אפשר כמובן להוציא את הקדוש ברוך הוא מהדבר הזה, ולכן זה סיפור קשה, וסיפור קשה בכל קנה מידה, וכמובן ההסברים הם לפעמים אפילו קשים יותר ממה שקורה, בעיקר בשביל הנותרים. אבל הייתי אולי רוצה לראות את העניין הזה בהקשר קצת יותר רחב, ובהקשר לדילמה של אולי העיקרית של הרבי הקודם, חותנו, שהוא ראה את עצמו כחלק ממנו בצורה זו או אחרת, כממשיך, אבל לא רק הרבה יותר ממשיך, אלא כחלק ממנו. והרבי הקודם, צריך לזכור, הוא נאלץ גם לעזוב את ברית המועצות ב-1927, וגם אחר כך לברוח, לא רק מברית המועצות, ולנטוש את חסידיו, אלא גם לצאת מפולין, שבדיוק עמדה, נכבשה על ידי הנאצים, ולעזוב שם את כל חסידיו ואת כל ידו.
כן, אני גם רוצה לשאול אותך על זה, אבל אחר כך, אוקיי.
לארצות הברית, הנה, אני עונה לך לפניכם. אז יש כמובן תיאור מאוד יפה שלו עצמו, כיצד הוא נסע באונייה לארצות הברית, משוודיה בעצם הוא נסע, דרך, כלומר, קודם ללטביה, ועבר משם ללטביה, עבר לסטוקהולם, ומשם יצא באונייה לארצות הברית, בזמן המלחמה ב-1940. והוא שואל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? למה אני צריך לעבור את כל המסה הזאת? למה העם היהודי צריך לעבור את כל המסה הזאת? אז הוא מגיע למסקנה, איך אומרים, כמעט מתבקשת. הוא לא יכול להגיע למסקנה הזאת, זאת אומרת שאלוהים לא נמצא בכל הסיפור הזה. בוודאי שהוא נמצא, וזה ניסיון מאוד מאוד חשוב, שאלוהים רוצה, מבקש ממנו באופן אישי כמעט משהו. ומה הוא מבקש ממנו? הוא מבקש ממנו שיבוא לארצות הברית, ויזהיר את יהודי ארצות הברית מפני השואה האמיתית שעומדת לבוא עליהם, כי הוא בהחלט ראה את כל האירועים, כולל המהפכה הסובייטית, וכולל מלחמת העולם השנייה, כמובן ב-1940 עדיין אין שואה, כן. אבל כולל מה שקורה באירופה, כחלק מתוכנית גלובלית של ימות המשיח, או של
חבלי משיח.
ואז התוצאה היא כמובן, ומי ראוי יותר, ראוי במרכאות כפולות ומכופלות, לקבל את העונש של הקדוש ברוך הוא יותר מה שיהודי ארצות הברית שנטשו, שרובם המכריע נטש את המסורת, ולא יהוד, בהשוואה ליהודי אירופה ובעיקר מזרח אירופה. לכן המעבר שלו לארצות הברית הוא בכוונה כחלק מתוך...
שליחות.
שליחות, להיות כעין יונה הנביא, לפחות זה, אם לא יותר מזה, להזהיר את יהודי ארצות הברית לאלתר לגאולה, לאלתר לתשובה. זאת אומרת, זה סיסמה שלו, זה לא סיסמה שלי, והוא הוציא על זה עיתון מיוחד, שהוא וכל קורא בארבע עיתונים, לפחות בארבע תאריכים שונים של מלחמת העולם השנייה, תוך שהוא מזהיר את יהודי ארצות הברית, שמה שקרה עכשיו, מה שקורה באירופה, הוא בעצם לא מכוון ליהודי אירופה, לקדוש ברוך הוא, רק מראה את ידו הגדולה במזרח אירופה, רק במקצת. והשואה הצפויה היא דווקא ליהודי ארצות הברית.
אנחנו נסתפק בדברים הללו, פרופסור מנחם פרידמן, אני מודה לך שהבהרת את העניינים.
תודה רבה. אני לא הבהרתי, לפי דעתי אפשר להבהיר את הדברים האלה.
אבל... אפשר להעמיד אותם כמו שהם.
כן.
אני מודה לך.
בבקשה.